ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף נון ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסביר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שש שורות מלמטה, אפשר גם להצביע על שורה שנייה משורות הרחבות. ציטוט מהמשנה: ירדה כדרכה והזיקה, ירדה לגינת חברו, שדה חברו כדרכה, משלמת מה שזיקה. התשלום הזה, כפי שהסברנו בשורה הקודם, זה תשלום יותר גבוה מתשלום שנקראת מה שנהנית. פה התשלום הוא תשלום מלא על הנזק שנגרם, או ההפסד שהפסיד בעל השדה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שאלת רבי יומיה: ירדה כדרכה והזיקה במי לידה, האם דנים מקרה זה כתחילתו בפשיעה וסופו באונס או לא? למרות שלא קראנו את הגמרא עדיין, בכל אופן רש"י שלוש שורות מהסוף: תחילתו בפשיעה, בלב לידה, היה לו לשומרה את הבהמה שלא תיכנס ותוכל. לא מדובר פה על הבהמה שנפלה, אלא ירדה כדרכה. וסופו באונס, לא היה יודע שתלד. אנחנו כעת פונים לגמרא. באי רבי יומיה: ירדה כדרכה והזיקה במי לידה, לא באכילה אלא במי לידה, קלקל את התבואה. מהו? אליבא דמד אמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב, לא תיבאי לך. זה לא שאלה, כי גם אם תגיד שהסוף היה באונס זה לא פותר. כי תיבאי לך אליבא דמד אמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס, פתור שבדרך כלל מקרים כאלו שההתחלה הייתה בפשיעה אבל הנזק היה בסופו של דבר באונס, פטור. מה הדין כאן? כפי שראינו מקודם, ההווה מן לומר סופו באונס זה שהוא לא ידע שהיא תלד, דווקא בשעה הזאת שהיא הייתה בשדה חברו שהיא תלד. מה אבל הדין? מהי? מי אמרינן כיוון דתחילתו בפשיעה וסופו באונס, פטור. או דילמה, אחא כולה בפשיעה הוא. וכיוון דכחזי דקרבה לה למילד, הבעלים ראו שהיא קרובה ללדת, היא באה אלי לנטורה. אנחנו ממשיכים לעמוד בית, ולאסתמורי בגבה, להיזהר בה. והוא לא פעל בהתאם. אז לכן זה צד לחייב תיקו, זה נשאר ללא תשובה. כיצד משלמת מה שהזיקה? אז המשנה אמרה שמין בית צעה באותה שדה וכו', ושלמדנו את המשנה גם למדנו את הרש"י על כך. מנה הני מילי, מניין שהתשלום הוא אחרי שעושים הערכה כמו שתיארנו, שקודם מעריכים מה שווי בית צעה באותה שדה שהיא גדולה מכך, יש בה כמה בתי צעה. מניין לנו שככה עושים את הערכה ולא ישירות מסתכלים על הנזק עצמה בפני עצמה? אמר רב מתנא דאמר קא וביאר בשדה אחר, מלמד ששמין עושים שומה הערכה על גב שדה אחר. כפי שאמרנו, קודם עושים הערכה כמה שווה ביצה באותו שדה, ואחר כך שמים כמה שווה ההפסד בבית שעה ששווה כך וכך. הגמרא שואלת, היי וביאר בשדה אחר מבעיה לאלה פוקי רשות רבים. הפסוק הזה כבר תפוס לדרשה אחרת, שמתי יש תשלום על שן ורגל, רק אם זה בשדה הניזק ולא ברשות הרבים. אם הבהמה אכלה פירות של פלוני שהונחו ברשות הרבים, בעל הבהמה לא חייב לפצות. הגמרא עונה, אם כן, אם הפסוק הוא רק להפוקי רשות רבים, לכתוב רחמנו ביר בשדה חברו. אז מזה אני מבין, חברו, כן, רשות רבים לא, אינמי, שדה אחר, ביר, שדה אחר. מהי בשדה אחר? אם תוספת הבית, מה זה בא ללמד? ששמין על גב שדה אחר. עושים את ההערכה כמו שהסברנו. ואימא שואלת הגמרא, כולי להך יודעת להפוקי רשות רבים מנהלן, אולי כל מטרת הפסוק הוא לשם השומה הזאת ולא לפתור ברשות הרבים, נזק שם ברשות הרבים. דאם כן, הגמרא עונה שאם כולו הוא רק ללמד דרך השומה, לכתבי רחמנא גבי תשלומין, הפסוק הזה היה צריך להופיע איפה שהתורה מדברת על חיוב תשלום, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם בשדה אחר. למה לי דכתבי רחמנא גבי וביער? שמע מינה תרתי. מזה שהפסקה וביער בשדה אחר קשור ל... לא הוא כתוב אצל עצם הנזק, הוא ביער בשדה אחר, ולא כתוב כמו שאמרנו בתשלומים מיטב כמו ישלם בשדה אחר. מכאן אני לומד שהוא גם בא לפתור הנזק שם ברשות הרבים, ולא בא אך ורק ללמד דרך שומה. הגמרא שואלת, היכי שי מינן? דיברנו על שומת בית שעה. הבית שעה זה איך עורכים את השומה, ואנחנו רואים בשורות הבאות פס כפול, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שלוש שיטות באיך שמין את הארוגה שניזוקה. כלומר, הדי קטני כיצד משלם את מה שזיק, שמין בית שעה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה אי יפה, איך מחשבנים את הנזק. הגמרא עונה שלוש שיטות. אמר רבי יוסי בר חנינא, שעה בשישים שאין. מה זה אומר? אז רשי כותב שעה בשישים שאין, היי בית שעה דקטני במדיטין, ובשביל ארוגה אחת שמין בית שעה, לאו בית שעה באנפי נפשה שיימינן. למה? דמכחישין לילה מזיק, זה יגרום הפסד יותר מדי למזיק, המזיק שצריך לפצות. למה? למה לא מסתכלים על בית שעה בפני עצמה? לפי שבית שעה נמכרת ביוקר, לפי שמועטו, זה לא שטח גדול ואינו מצוי למחר, ועני שאין ידו מסגת לדמי קרקע גדולה, קונה אותו ביותר מדמיו. וקרחת ארוגה של קו או קביים, שהן מידות קטנות ביחס לסעה, קרחת ארוגה, זאת אומרת, הארוגה שאכלה בהמה, בכמות של קו או קביים, חשיב לא לפי דמיו. זה פשוט יהיה יקר. זה שווה הרבה, הכל כאן ביחסתיות, היחס בין זה וזה. אז אלא שמין 60 שאים, כמה שווים? כמה שווה שטח של 60 שאה? רואים כמה דמים מגיעים לבית שאה, אז אנחנו שואלים, אז כמה שווה אחד מ-60, דיינו, בית שעה אחת, וחוזרים ושמין כמה נפחתו דמיו בשביל קרחת ארוגה זו. ואם תאמר, למה הוזכר בית שעה? שאם היה שמין מתחילה ההוגה בשישים זעין, כמה היו יפין השישים זעין לפני הנזק וכמה אין יפין אחרי שהפרה אכלה, לא היה משלם כלום, שאין קרחת ההוגה קטנה ניכרת בשישים זעין, אבל בבית צעה ניכרת. אנחנו חוזרים לגמרא, אז הבנו עכשיו מה זה שישים בשישים, שעה בשישים שעין, וכמובן אחר כך עושים שומה כמה שווה ההפסד בשעה, בבית שעה כזאת. ממשיך הגמרא, רבי ינאי אמר תירקב, תירקב זה חצי שעה בשישים תירקבים, שישים תירקבים זה בעצם שלושים שעה. אז לפי המאירי שמובא בשיטה מקובצת, הכוונה של רבי ינאי זה כמה שווה בית שעה מתוך שלושים שעים. גם פה נסתכל ברש"י, תירקב בשישים תירקבים, שלושים שעים שמים ולא שישים. אם כן, אם אתה עושה את השומה לפי שישים שעה, מפסידת לניזק. אתה גורם וכך שהניזק לא יקבל מה שמגיע לו, אתה מפסיד אותו. למה? שאין קונים מצויים לשישים שעין. אין הרבה שמוכנים לקנות שטח כזה לפי שהם רובין הן לאדם בינוני, זה הרבה בשביל אדם רגיל, ומועטין הן למשופע בנכסים. ומצד שני, אדם שהוא עשיר, שישים שעין זה לא כל כך משמעותי, ומאחר שאין הרבה קונים כך, אז השווי שלו הוא פחות, לכן עושים את השומה לפי 30 שעה. חזרה לגמרא, חזקי אמר כלח ב-60 כלחים, זה נקרא ביטוי. כלח, כולם יודעים מה זה כלח, אבל הכוונה מכפילים מה שהבהמה הכלל ב-60, ואז משלמים אחד משישים כפיצוי לנזק. ואנחנו הסברנו בשיעור הקודם, הכוונה שלא משלמים, אם הוא אכל למשל קילו, קילו תבועה, אז לא משלמים כמה עולה בסופר קילו, אלא כמה, בכמה קונים, אולי זה אפשר להגיד במחיר סיטונאי, 60 קילו. ואז כשאתה קונה 60 קילו, התשלום פר קילו הוא הרבה פחות, וזה השומה או הדרך הפיצוי עליבה דחזקיה. מיטיבי, אז בינתיים לפי כל הדעות שלמדנו בשורות האחרונות, לפי כולם לא משלמים בפני עצמה, כפי שאמרנו עכשיו, אם אכלה קילו, לא משלמים לפי כמה עולה קילו, אלא צריכים לעשות שומה, הערכה, נקרא זה מוקדמת. מיטיבי, ועל כך אנחנו מעלים קושיה. אכלה קו או קביים, אין אומרים תשלם דמיהם, כמו שנמכרים בשוק, אלא רואים אותן כאילו היא ארוגה קטנה, ומשארים אותה. כמה ארוגה שווה? מי לאו בפני עצמה. ארוגה בפני עצמה, ולא ארוגה בתוך ביצה, אחרי שהערכנו כמה עולה ביצה, בית שעה בשישים שעה, לא, בפני עצמה, וזה קשה על כל הדעות. לא, בשישים. מה שנאמר פה, רואים אותה כאילו היא ארוגה קטנה, אבל זה על רקע שישים. הכוונה פה, כל אחד לפי דעתו. הדעות שראינו, רבי יוסי, רבי יהודה, רבי חנינה, רבי ינאי וחזקיה. תנו רבנן, אין שמין קו מפני שמשביחו, ולא בית כור מפני שפוגמו. מי כמה? אנחנו מחפשים הסבר למקור הזה. ניתן לציין שברשע דובר על קו, מידה של, נגיד, מזון, אוכל. אין שם קו בהמשך, כתוב, ולא בית קור. בית קור זה שטח, זה מידת שטח אדמה. אז מה פשר המקור הזה? אמר רב פאפה, וכאן המשולשים שמופיעים פה הם, כפי שאנחנו כותבים בשוליים תחת הכותרת, מבנה פירושים למקור, אין שמין קו וכו'. אז רב פאפה אומר, אחי, כלומר, אין שמין קו בשישים קווים, מפני שמשביח למזיק. יהיה הפסד לניזק, כי קו אחד מתוך שישים קווים הוא בזול, ולא קור, אם היא אכלה קור, תבוע, זה מידה כמו קו, מידת מזון, ולא קור בשישים קורין, מפני שפוגם מזיק. אם עושים הערכה כזאת, יוצא שהמזיק ישלם יותר ממה שהוא אמור לשלם. מה תקיף לה רב הונה במנוח? היי, ולא בית קור, עם הפירוש של רב פאפה לא מסתדר עם המקור עצמו, כי במקור עצמו כתוב ולא בית קור, לפי רב פאפה ולא קור מבי עלי, כמו ברשע שכתוב אין שמין קו, היה צריך להיות ולא קור. אלא אמר רב הונה במנוח משמי דרב אחר ברי דרביקה הכי קטני, אין שמין קו בפני עצמו, בפני שמשביח ניזק. זה יגרום לכך שהניזק יקבל יותר ממה שמגיע לו. ולא קו בבית קור, בפני שפוגם ניזק. שיעור כזה, קו בתוך שטח גדול כבית קור, אותו קרחת ארוגה, אינה ניכרת. ההוגה שהיא מכילה קו ונרסה, ניזוקה, נאכלה על ידי הבאמה, אבל בתוך שטח של בית קור, אם שואלים כמה שווה בית קור בלי הנזק הזה וכמה שווה בית קור מינוס קו, אנשים לא ישימו על זה, זה לא נחשב, זה יהיה כמעט אותו מחיר, אז הניזק יפסיד. אלא בשישים. ואנחנו הסברנו מקודם, יש כמה דעות איך להתייחס לשישים, כל אחד לשיטתו. ההוא גברה, לפני שנתקדם, נתייחס למה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא, מעשה באדם המזיק, נדגיש אדם גם כיווקבנו את זה כאן במה שכתבנו בשוליים, כי עד עכשיו דיברנו על שור המזיק או בהמה המזיקה. כאן מדובר באדם המזיק שקצץ דקל חברו, האם עורכים שומה בשישים כמו בבהמה המזיק? יש פה שימוש בצורת כתר שבתחת הכותר מבנה כתבנו אתה, אתה זה המילה שהבלטנו, אתה לקמי דנמות, אז אנחנו נראה שמות. מקרה הנעל מובא קודם לריש גלותה ואחר כך לרב נחמן. אז הנה המעשה. אומר הגמרא, ההוא גברה דקץ כספה מחברי. רשי פירש, כספה זה דקל. יש דיון בתוספות בפירוש המילה הזאת, אבל תוספות עצמו אומר, מצטט את רשי ואומר וכן משמע. אז היה מקרה כזה שאדם הזיק חברו, הוא קצץ דקל חברו. אתה לקמי דריש גלותה. אמר לי, הריש גלותה אומר, לדידי חזילי, אני ראיתי את המקום הזה, ותלתה, תלתה, זה שלושה דקלים, בקינה הבוקיימי. הם סמכו זה אצל זה. והבו שבו 100 זוזי, שלושתם שווים 100 זוז. אז הריש גלותה פוסק, זיו הבלי טלטין ותלטה וטלטה, תשלם לו שליש מזה, דהיינו 33 ושליש. אמר אותו מזיק, אותו גב אומר, גבי ריש גילותא דדיין דינא דפרסא, למה לי? למה שאני אקבל הפסק של ריש גילותא שהוא דן דין שאינו דין תורה? זה הביטוי דינא דפרסא, כך אומר רש"י, שאינו דין תורה. עתה לקמי דרב נחמן, עמלי בשישים, מה שמזכיר מה שאנחנו למדנו מקודם. לא מסתכלים על הדקל בפני עצמו, אלא ברקע של שישים כמותו, ואז לוקחים אחד משישים, ובכך לפי השיעור הזה יפצה. עמלי רבה, רבה בא ומקשה רב נחמן, אם אמרו בנזקי ממונו השערה לפי שישים נאמר על נזקי ממונו, כלומר הבהמה של בן אדם שהזיק, יאמרו בנזקי גופו, זה שאומרים בשישים זה להקיל על המזיק כשמדובר בבהמה של המזיק, דהיינו הבהמה היא המזיק, זה בהמתו של מישהו. יאמרו בנזקי גופו, שהאם האדם עצמו הזיק בידיים גם כן, מקשה רבה לרב נחמן. אמר לי אביי לרבה, אביי בא לטובת רב נחמן, והוא מתחיל פה נקודה ארוכה, הייתי אומר נקודה ארוכה מאוד. דבריו של אביי כוללים ציטוט של ברייתא ארוכה, וזה ממשיך עד השורה בערב, שורה עשירית בנון תת עמוד א'. אז אביי אומר לרבה בנזקי גופו, מה דע איתך? אתה רוצה להגיד שבנזקי גופו שאדם עצמו הוא המזיק, אין לשער בשישים. אז אשמח מה אתה אומר את זה? תתניה המבקיר כמו של חברו סמדה, מבקיר כוונה הוא שיחת וקילה קרם של חברו, בשעה שהקרם הזה היה עם ענבים במצב של סמדר. סמדר ביחס לפירות גמורים מבושלים זה שלב מוקדם של התפתחות הענבים. אז בא אדם והוא השחית כמו שרבו סמדה, רואין אותו כמה הייתה יפה קודם לכן וכמה היא יפה לאחר מכאן. ואילו בשישים לא קטני. אז כאן מדבר האדם המזיק ולא כתוב שישים. עתו גבי בהמתו נמי מי לא תניה כי היגבנה, יש מקור בעניין בהמה המזיק באותו סגנון, כלומר לא אומר שישים. עכשיו יש פה קטע ארוך בסוגיים, אנחנו מגיעים לנון תת עמוד א', אתם יכולים לראות איפה מסתיים הסוגיים, גם אם תמצא סגירת הסוגיים וגם תשתמשו בפס המקווקו האנכי. ואחרי הסוגיים אומר הגמרא ולא קטני בשישים. אנחנו מביאים מקור, כך אומר אביי לרבה, הנה אצל בהמה המזיק יש מקור, ובסופו של דבר הגמרא אומר ולא קטני בשישים, וזה מובן שזה כן בשישים, אלא מה יית לך למימה? המקור הזה שהנושא שלו בהמה המזיק בשישים, אתה חייב להסכים ש זה מדובר בהערכה על רקע שישים, שישים כפול. החנמי, גם המקרה של אדם המזיק, נכון לא כתוב בשישים, אבל בשישים. וזה ההוכחה של אביי לטובת רב נחמן, שגם באדם המזיק יש לשער את הנזק בשישים. אנחנו עשינו, הצגנו בפניכם לפי שיטת מפת התלמוד המסע ומתן, ובפרט התשובה של אביי או הדחייה של אביי לדברי רבה. בשוליים אתם יכולים לראות שיש כוכב תוך עיגול, וכתבנו מטרת הסוגריים לדלג בקריאה ראשונה כדי לראות מיד הנקודה של אביי. בתוכה מובא הברייתא שממנו מוכיח אביי את דבריו. אני רוצה לציין שעד שנגיע לסוף הסוגריים יהיה ציטוט, כמו שאמרנו מקודם, ברייתא ארוכה, הרבה הרבה פרטים, והגמרא אחר כך, יותר מאוחר, תתייחס לריבוי הפרטים. אז אם אנחנו לא נסביר עד הסוף תוך כדי הלימוד עכשיו, אל דאגה, אנחנו נתייחס לפרטים יותר מאוחר. כעת אנחנו רואים את צורה שאנחנו מכנים הרגש, ובמבנה שאוספנו בשוליים כתבנו דוגמאות של נזק בהמה בצומח. אז אנחנו, אחרי שהצגנו את כל מהלך הגמרא, ניכנס לתוך הסוגריים בעניין נזקי בהמה, שבסופו של דבר לא נראה באופן מפורש השומה בשישים, אבל זה מובן מאליו שכן יש שומה בשישים. דתניא, קטמה נטיעה. בהמה שקטמה נטיעה, עץ צעיר שרק נטעו אותו, רבי יוסי אומר, גוזרי גזרות שבושלים אומרים נטייה, בת שנתה שתי כסף, בת שתי שנים ארבע כסף. כך היה תעריף תשלום לפי אותם רבנים שהם גוזרי גזרות בירושלים. ומה שמציין השמות שלהם, אדמון וחנן בר בן אבשלום או אבישלום לפי תוספות בכתובות, התעריף מוזכר כאן. ממשיכים בגמרא, אכלה חזיז, אם הבהמה אכלה תבועה שברמת גדילה שנקראת שחת, רבי יוסי הגלילי אומר נידון במשויר שבו, ורשי אומר במשויר שבו, שבה רואים את הנותר לפי מה שתעלה כל ארוגה וארוגה בימי הקציר ומשלם. אז התשלום, נכון, הבהמה אכלה את זה בשלב מוקדם, אבל התשלום לא יהיה כפי השווי שלו עכשווי, אלא בכמה הוא יעלה בימי הקציר. וחכמים אומרים, ממשיך הגמרא, רואים אותה כמה הייתה יפה, כמה העוגה הייתה יפה להימחר עם השחת, וכמה היא יפה בלי השחת. את ההפרש הזה ישולם על ידי בעל הבהמה לבעל השדה. אנחנו ממשיכים לדף נ"ט. אכלה סמדר, והמילה הזאת סמדר הבלטנו בצורת פפיון וכתבנו בשוליים סימון לצורך המשך הגמרא. אז בינתיים, אכלה סמדר, זה ענבים, רש"י אומר סמדר ענבים דקים בהתחלתן, לאחר שפרחו מיד. יש כמה שלבים שאנחנו נתייחס אליהם במהלך הגמרא, וזה אחד מהם, סמדר. יש שלב יותר מוקדם, לפני שהענבים עצמם הופיעו, ויש שלב יותר מאוחר, בוסר, ונתקדם כעת בגמרא. אז אם הבהמה אכלה סמדר, רבי יהושע אומר, רואין אותן כאילו הן ענבים עומדות להיבצר. וחכמים אומרים, רואין כמה הייתה יפה הקרקע למחר כשהיא עם הענבים ברמה של סמדר, וכמה היא יפה, ועכשיו כמה יפה אחרי הנזק. רש"י כותב, כמה הייתה יפה הקרקע למחר כשהיא סמדר ולהקל באו. ממשיך הגמרא, רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון באמת, והם אומרים שהם נשומים אגב הקרקע, כאילו כמה הקרקע שווה עם הענבים, כמה הקרקע שווה בלי, בזמן שאכלה לובי גפנים ויחורי תאנים, בזמן שהבהמה אכלה אותם בשלב מוקדם בהתפתחותם. רש"י כותב, בזמן שאכלה לובי גפנים, האשכול נראה בחניתת הגפנים וניכר, ועדיין לא פרח. תשימו לב שזה שלב יותר מוקדם מסמדה, וגם הוספנו סימונים בתוך הרש"י שאפשר בקלות לעשות את ההשוואה. אז ועדיין לא פרח להיות ענבים גמורים, והוא לולב, וכן איחור בתנים. זה, יש מילה אחרת, אבל זה אותו שלב כשמדבר בפריחת תנים. ממשיך הגמרא, אמרנו שאז השומה היא אגב קרקע, אבל אכלה פגים, זה אצל תנים, או בוסר, זה אצל ענבים, רואים אותן כאילו ענבים עומדות להיבצר. ובשלב הזה של בוסר, רש"י אומר, והווה כפירות גמורים. קטני מיהת, אחרי ככלות הכל, כתוב, באכילת חזיז וסמדר, כתוב, וחכמים אומרים, רואים אותן כמה הייתה יפה וכמה היא יפה. ולא קטני בשישי. אנחנו מדברים על נזק על ידי בהמה, לא כתוב שישים, אלא מה יתלך למהמה? בשישים. מובן מאליו שהשומה הוא בשישים. אנחנו לא צריכים לחזור על כל ההסבר איך אוכים את השומה הזאת, אבל זה לא בפני עצמו, זה בשישים. החינמי, כשמדובר בנזקי אדם, אדם המזיק, בשישים, כמו שרב נחמן אמר מוקדם יותר בקשר לאותם לנזק הדקל, קציצת הדקל במעשה עם הריש גלותה. עד כאן שיעורנו להיום.